שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים, וזהו. כבר מריחים חזק 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 את חודש אלול באוויר, את הימים הנוראים. וכן, כן, גם הבנות האחרונות האחרונות שעדיין לא שבו לבית הספר, אז זה עומד לקרות אוטוטו. וזהו, אפשר לומר שאנחנו טוטלית סיימנו עם אווירת בין הזמנים. בישיבות כבר ברוך השם כולם שקועים, כולם סגורים ומסוגרים בבתי המדרש, באווירת האלול, וגם בכוללים, גם בבתים שלנו. זהו, אנחנו כבר בפנים. ונכון שזה קצת מלחיץ, אולי הרבה מלחיץ, לא תמיד זה נעים, לפעמים זה מתפרש בלב כמועקה, ובמקום אולי להפחיד את הילדים שלנו ואת עצמנו, יכול להיות שעדיף לנקוט גישה אחרת שבה אנחנו נדבר בתוכנית הזו, ובעזרת השם נקווה שתצא תועלת גדולה מהדברים. אבל בראשית הדברים נודה לטכנאי פנחס בינדר, שלמה פולק הוא המפיק שמקבל את שיחות הטלפון שלכם, מאזינים לשאלות שלכם, לשיתופים שלכם, ב-03-500-9393-03-500-9393. זו גם הזדמנות מצוינת לאלו שבתוכנית שעברה לא הספיקו ונאלצו להישאר על הקו, יוכלו גם להתקשר ככל שתקדימו בתחילת התוכנית, כך תיכנסו בתור, ובעזרת השם נוכל להעלות אתכם. 03-500-9393. זה הגאון הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל פותח את אחד הפרקים בספרו ושואל שאלה. אנחנו עומדים לפני יום הדין, עומדים לפני זמן שבו כל אחד ואחד מאיתנו פושט את בגדיו המכובדים, את העניבה, את הפרק, אפילו את הזקן ואת הפאות. אנחנו עומדים חשופים לגמרי, כבני מרון, אחד אחד לפני הקדוש ברוך הוא. שם אין מקום להצגות, אין מקום לדיבורים יפים, אין מקום לנסות להסתוות או להתחבא מאחורי כל מיני הסברים. שם אנחנו עומדים אל מול האמת המוחלטת, ממש ברגע אחד קרוב, קרוב, קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ממש אחד אחד. ואומר הרב דסלר, כל בר דעת היה רועד ומשקשק מפחד. הלא, לא מדובר פה על כנס של 10,000 שקל. לא מדובר פה על עבודות שירות, וגם לא מדובר פה על שנת מאסר. אנחנו מדברים פה על חיים ומוות, על האפשרות לקיים, להמשיך ולקיים תורה ומצוות ולזכות בהם לחיי העולם הבא, או חס ושלום, אולי פס הכל, נגמר. וזה לא דין פשוט. אומר הרב דסלר, אם היה בא אליך אדם ואומר לך, תשמע, יש לי סוד קטן בכיס, מקופל, כתוב על נייר. מי שלוקח את הסוד הזה עובר בדין חלק, ולא משנה מה הייתה חומרת מעשיו, ולא משנה באיזה בוץ הוא תינף את עצמו ובאיזה תהומות של ייאוש ויגון הוא נמצא, הפתקה הקטנה הזו מעבירה אותו חלק לחיים טובים ולשלום. שואל הרב דסלר, מי לא היה קופץ? מי לא היה חוטף את הפתק? מי לא היה לוקח לראות? מהו הסוד הזה? ואז הוא אומר, ועלו הסוד הזה גילו לנו אותו חז"ל בגמרא, ועלו הוא כתוב בראש כל חוצות. וכך אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל, בואו נדייק במילה כל, פשעיו. כולנו יודעים שיש חטא, אבון ופשע. חטא זה השגגות שלנו, אבון זה המזידים, ופשע זה הכי חמור. פשע זה ממש להכיס. זה כאילו עבירה לשמה. לא לתיאבון, לא בשביל הנאה, סתם להיות רע. והמעביר על מידותיו, מעבירין לו לא על מחצית מהפשעים, שהם הכי חמורים, לא על רבע, על כל פשעיו. טוב, מה זה קשור לחינוך? בטח חשבתם שאנחנו הולכים ללמד איך ללמד את הילדים להעביר על המידות. לא, צר לי. היום אנחנו ננסה ללמוד מה כוחן של המידות שלנו בהשפעה השלילית וגם החיובית על הילדים שלנו. אז אנחנו יודעים שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מציין אותו לשבח. מהו הציון? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. בעצם הקדוש ברוך הוא מסכם את המהות של אברהם אבינו ואומר, אני נותן לו ציון לשבח במה? בזה שהוא מצווה את בניו ושהוא מחנך, גדול המחנכים בעולם, אברהם אבינו. אפילו את ישמעאל הוא יחזיר בסוף בתשובה. גדול המחנכים. ואנחנו יודעים שיש לנו שלוש מידות. יש לנו חסד, יש אמת ויש גבורה. חסד, גבורה ואמת. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם אבינו הוא מידת החסד. ובעצם כל כוח החינוך של כל הדורות כולם מתחיל באבי האומה שלנו, אברהם אבינו. והגמרא אומרת, אבות מכלל דעיקה תולדות. אם אברהם נקרא אברהם אבינו, ולא אברהם רבנו, או אברהם מורנו, אלא אברהם אבינו, פירושו של דבר שהוא הוריש לנו את הכוחות המיוחדים שהיו בו. כאן לימדוני רבותיי דבר אחד פשוט. שכשאחרי שלומדים את הכלל הזה וגם מעיינים בספרים, רואים שהוא בעצם שזור בכל דברי חז"ל, בכל מקום. הגישה של חינוך היא גישה שבאה מכוח חסד. מכוח רצון אז חזק להיטיב לילד שנמצא בבית שלי. ומהנקודה הזו נגזרות כל כך הרבה למעשה. כל כך הרבה פעולות של עשה ואל תעשה בחינוך, מתוך המקום הזה של חסד. אנחנו לצערנו הרב, לא די שאנחנו מגויסים אל מול הילדים שלנו, כי אנחנו רוצים לחנך אותם, בואו בינינו, בואו נהיה כנים, בואו נודע על האמת. ראיתם פעם קטלוג של קבלן בניין שרוצה לשווק את הדירות או איזה יזם? הוא מוציא קטלוג די גדול, בצבעים עזים ויפים. מה רואים בתמונה רחבת הידיים? רואים סלון בית עם ריצוף מבריק בוהק. בצד יש פינת אוכל מודרנית. בצד השני על הרצפה שטיח קטן. שני ילדים חמודים ויפים כמובן. משחקים באבני לגו על הרצפה. אבא יושב באיזה פינה על קורסה, כמובן, אם זה שיווק לציבור החרדי, אז יראו אותו יושב עם גמרא. אם זה שיווק לציבור החילוני, אז יראו אותו יושב עם עיתון, נכון? ובנוסף על כך, אמא נמצאת במטבח ומבשלת איזה סיר עם עדים, ובחזית הסלון יש חלון עם נוף הרים פרוס למרגלותיו. נכון? ככה משווקים נראה. לא מראים את המציאות, נכון? אף אחד לא הראה את הבית עם הסלון, עם הבלגן, עם המשחקים שהילדים לא אספו אתמול, עם המטרנה שהקטן שפך על כל הסלון וגם על אח שלו. לא, זה לא מתאים. יראו את אבא רודף אחרי ילד, ואמא מכה וזורקת נעל. זה לא מתאים. ככה לא משווקים דירה. אז ודאי שלא מציירים לנו את המציאות, אבל בואו נאמר, ובואו נצא מתוך נקודת הנחה, שישנם בתים כאלו. בית פסטורלי לגמרי, מוזיקה של בטהובן ברקע, ילדים חיינניים נקיים מצוחצחים, משחקים בדרך ארץ מדהימה בלגו על פינת הסלון, ואבא כמובן יושב ולומד. עכשיו תגידו את האמת, מישהו מההורים הללו שיושב בבית יעז עכשיו לסגור את הספר או לעזוב את המטבח ולהגיד לעצמו, יוסלה שלי צריך חיזוק בעניין תפילה בבית כנסת. בוא נעזוב עכשיו את כל הנעימות, פשוט נשב ונדבר איתו על הנושא. מה, אנחנו משוגעים? מה, אנחנו מזוכיסטים מנסים להתעלל בעצמנו? הרי כל הורה שמזהה רגע של שקט, חוטף אותו בשתי ידיים, אם זה למען כוס קפה והוגיה, אם זה למען, ואתם יודעים מה? גם בואו נדבר על דרגה תורנית גבוהה, אם זה למען לחטוף עוד חצי עמוד גמרא. אבל אף אחד מאיתנו לא ילך עכשיו לחנך את הילדים. מתי אנחנו כן מחנכים את הילדים? מאוד פשוט. פתאום, באמצע האווירה הפסטורלית, שומעים צרכה אדירה, אמא, הוא משך לי בשיער, הוא חטף לי, הוא עשה. מה קורה באותו רגע? אבא קם מהספה, עוד פעם עשית? כמה פעמים אני אמרתי לך, אתה לא משחק כמו בן אדם? אתה לא מבין מה זה דרך ארץ? לא שמעת על המושג הזה? ואמא נזעקת מהמטבח ואומרת, חכה, חכה, חכה כשאבא יבוא. במידה ואבא לא בבית, כן? חכה שאבא יבוא, אתה תראה מה נעשה. זה לא יכול להימשך ככה. ואז מתחילים לתת לו הרצאות, ומתחילים לתת לו שמוסים, מה שנקרא, להסביר לו כמה אסור להרים ידיים, כמה זה לא בסדר. עד שהרוחות שוב נרגעות, הילדה מתרצה באיזה סוכריה, הילד לפעמים חוטף או לא חוטף, קבל עונש או לא מקבל עונש, עד שהשקט חוזר על כנו, ועוד פעם, אמא מסתלקת למטבח, אבא מנסה לשבת להירגע, לחזור לענייניו, עד הפיצוץ הבא. הווה אומר, שמי שקובע, מתי יחנכו בבית, מתי ידברו על נושא מסוים, ומי שקובע לא רק מתי יחנכו, אלא באיזה נושא ישימו את הדגש, זה הילדים בעצמם. אלו הילדים בעצמם, תלוי לפי מה שהם עוררו באותו רגע. אם זה היה עניין של הרמת ידיים, זה יהיה עכשיו הנושא החינוכי, על זה אבא ואמא ידברו איתו. אם זה היה נושא שפתאום הוא זרק איזה מילה של ניבול פה, ההורים יזדעקו, יקראו לו לשיחה, יסבירו לו, ידברו איתו, אולי אפילו יענישו אותו, אבל זה יהיה הנושא, זה יהיה נושא השיחה. ואומר, שלילדים הקטנים שלנו בבית, יש שלט עם כפתורים, שלט רחוק סודי, יושב להם בכיס. בואו ננסה לדמיין רגע את יוסי בן ה8, ואת אחותו רותי בת ה6, שהם עכשיו יושבים בסלון, אמרנו בפינת הסלון, משחקים בלגו. בואו ננסה לדמיין איזה שיח דמיוני ביניהם. פתאום יוסי אומר לרותי, רותי, את רוצה לראות משהו מעניין? יש לי בכיס שלט מיוחד. מה את רוצה לראות? אני לוחץ על הכפתורים ותראי איך קורים דברים מאוד מוזרים עם אבא ואמא. למשל, את רואה את אמא שמה, היא מערבבת את הסיר במטבח? את רואה שיש לה גם איזה רדיו קטן לידה והיא שומעת שירים? נכון, נראה שהיא מאוד רגועה ונעימה? בואי תראי רותי, בואי תראי, את רואה את הכפתור הזה? תראי איך אני לוחץ עליו ותראי מה נהיה פה. ואז הילד מגיע אל אמא ואומר לה, אמא, אני רוצה ארטיק. אמא אמרת, לא, חמוד שלי, זה לא בריא, אולי אחרי האוכל. לא, אבל אני רוצה, ואת הבטחת לי. לא, אמרתי, אולי אחרי האוכל, ואם תמשיך לצעוק, אז גם אחרי האוכל, לא. אבל אמא! ואז היא יוצאת מדעתה. כמה פעמים אתה רק חי על ג'אנק פוד, וכמה דיברתי איתך, והנה רק שבת עברה לו מזמן, וכמה אתה כל היום רק ממתקים, ואתה זוכר שהיינו אצל רופא שיניים? אתה זוכר מה רופא שיניים אמר לך? ואם אני, אתה דומה, ויוצאת מדעתה. הילד חוזר מחוייך בשקט לפינת הסלון, ואומר לרותי המופעמת, ראית רותי? ראית את הכפתור? ראית איך הוא הקפיץ את אמא? עכשיו תסתכלי על אמא, היא כבר קיבלה את המוזיקה, כבר הלך לה היום, היא כבר תשבת על הספה קורסת עם איזה עיתון ביד, אין לה כבר כוח לעשות כלום. ואומר שלילדים שלנו יש שלט עם כפתורים, וכל אימת שהם לוחצים על כפתור, אנחנו נזעקים במרכאות לחנך. אתם יודעים מה השקר הגדול כאן? השקר הגדול הוא שהרי חינוך בא ממידתו של אברהם אבינו, ממידת החסד. כשאני מחנך את הילד שלי, בין אם אני מעניק לו פרס, בין אם אני מעניק לו עונש, אולי אפילו נתתי לו סתירה, כל מה שכל האינטראקציה שלי החינוכית עם הילדים צריכה לבוא משורש של חסד. אתם יודעים מה באמת קורה בשטח? רוב רובה של מערכת היחסים בינינו לבין הילדים באה משורש של מידות, ולצערנו הרב של המידות הרעות. רוב האינטראקציה של הילדים זה כי הם הקפיצו אותי,
כי הם הכעיסו אותי, כי המתבגרת הזאת או איך היא נראית ומה היא לובשת וכמו אני אמרתי לה ולמה זה ככה, ואז אנחנו מתחילים לדבר על עירת שמיים וצניעות ואני מסתובבת ככה ואין לך בושה ומה יהיה איתך. כל הדיבורים זה כיסוי למידות הקשות והרעות שלנו, שאני לא סובל את הילד הזה, ואני לא יכולה יותר עם ההתנהגות שלו, והוא מקפיץ אותי, והוא מזכיר לי את, 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 את חמי, ואת הדוד שלי, ואת הסבתא, וכל הערבול של המידות הרעות הללו, לובש מחלצות של חינוך, מתעתר בהדורים של פסוקים מהתורה, מתהדר בשורות מספרי מוסר, והנה לך דרשה איכותית מדהימה, היוצאת מן הלב של ההורה. ומשום מה כולם מתפלאים, מדוע היא איננה נכנסת לליבו של הילד? יעיד המשפט המפורסם, כמה פעמים אמרתי לך, כמה פעמים דיברתי איתו, מה לא ניסיתי, ושום דבר לא עוזר. לא את דיברת עם הילד. המידות הרעות שלך דיברו, שזה האנטיתזה של תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. עכשיו אספר לכם סיפור שעלינו בארצות הברית. בחור, ילד בגיל 13, כמעט בחור. ושנים של הרמות ידיים, נוראיות, אלימות שאין כדוגמתה. לא מצליח, היה בטיפול, בתרפיות, באמריקה, שיהיו בריאים שם, זה מה שיש פה בארץ, זה אפילו לא, כי היינו כאפס, לעומת כל שלל הטיפולים שיש שם, והכל גם בילט אין בתוך בית הספר, יש פסיכולוגית ויועצת לפסיכולוגית, ופסיכולוג לפסיכולוג לפקח שהפסיכולוג עובד בסדר, ויש עוזר פסיכולוג ויש מערבב תל הפסיכולוג. סוללה של יועצים. זה חוץ ממה שאתה יכול להשיג בפרטי, חוץ ממה שהבית ספר מציע. עבדו איתו 3 שנים, ורק המצב רק הולך ומחריף. אלים בצורה הנוראית, אני לא יכול לתאר לכם פה דברים, אבל אם אתם חושבים שאני אדבר רק על אלימות כלפי החברים שלו, טעות בידכם. אלימות גם כלפי אנשים מבוגרים, ואפילו זקנים. אי אפשר לעצור אותו. חיית טרף הם כינו אותו. אמרו לי, תנסה את מזלך, אם תצליח איתו. ישבתי עם הבחור הזה. ואמרתי לו, באופן הכי ישיר שבעולם, אמרתי לו, תראה, אני לוקח דף ועת ואני עושה חשבון. אתה היום בגיל 13. כמה עוד נשאר לך להיות במערכת ההורות, במערכת המחנכים? כמה זמן נשאר לך? הרי אתה בגיל 17-18 כבר יכול לעשות מה שבראש שלך, נכון? פחות או יותר, באמריקה זה קצת שונה, אבל אני אחש לך עניין של 4-5 שנים ואתה גמרת איתם. אם תהיה מרדן, אתה תוך 3 שנים גמרת איתם. בוא נשים רגע בצד את כל האנשים שאתה ממורמר עליהם. המורים שלך, הרבנים בישיבה, בוא נשים בצד את ההורים שלך, בוא נשים בצד את כולם. את כולם בעוד 4-5 שנים אתה לא מכיר, לא אכפת לך מהם. הרי היום הרבה הזה שמעצבן אותך. בוא תחשב עוד 3-4 שנים, אתה עובר לידו ברחוב, אתה יכול לתת לו גם אגרוף. מה הוא יעשה לך? לכתוב לך פתק להורים? מה הוא יעשה לך? כלום. מסתכל עליי בעיניים פעורות, הוא לא מאמין שמישהו עם זקן ועניבה וכיפה שחורה, לא צבעונית, שחורה, מדבר איתו ככה. ראיתי על העיניים שלו, זה פעם ראשונה שהוא שומע כאלה משפטים. מי יעיז להגיד, שים את הרבנים בצד, מה אכפת לך עוד, מה אתם בכלל לא שייכים אליך? ופתאום ראיתי ברק בעיניים שלו, הוא מתחיל להתעניין, הוא מתחיל להקשיב. אמרתי לו, עזב, שים את כולם בצד. דמיין את עצמך עכשיו, בן אדם נשוי, עם ילדים, מה אתה רוצה להיות בחיים? אומר לי, I want to be a doctor. אני רוצה להיות רופא. אתה רוצה להיות רופא? דמיין שאתה כבר רופא, אתה נשוי, יש לך 2 ילדים חמודים. עכשיו, אתה מגיע הביתה. אתה ידעת שילדים מאוד מעצבנים? הסתכל עליי ככה בעיניים פעורות, כזה מהנהן. הוא כנראה מכיר את זה מעצמו גם. אמרתי לו, מה אתה חושב? כל פעם שמישהו מעצבן אותך, מהחברים, מהאנשים המבוגרים, אתה פשוט שולף אגרופים ונותן. אמרתי לו, זה האדם שאתה רוצה לראות בעוד 10 שנים מביט אליך מהראי? זה הבן אדם שאתה רוצה לראות בראי? בן אדם כזה שמתי שמקפיצים אותו, הוא שולף אגרופים ונותן? אמרתי לו, זה בדוק שאתה תיתן גם לילדים שלך אגרופים. מה אתה חושב שהאישה שתיקח לך בעזרת השם, שהיא תמצא חן בעיניך, ותהיה ממש כלילת המעלות בשבילך? אתה באמת חושב שהכל אליך חלק? מה, היא אף פעם לא תעצבן אותך? ומה ההרגל שלך שכשמעצבנים אותך, אתה תוקף? אתה רוצה להיות גרוש 4 פעמים? יש הרבה שעקפו אותך בשיא הזה, יש. מסתכל עליי, הוא לא מאמין למה שהוא שומע. אמרתי לו, עזוב את כל הרבנים בצד. מה אתה חושב, שהם דורשים שלא תהיה אלים? ההורים שלך דורשים, זה שטויות. זה עניין של 4, 5, 6 שנים אתה שוכח מכולם. הם הולכים ונהיים זקנים, הולכים ונהיים חלשים. ואתה רק הולך ונהיה חזק, אתה גבר. ואני שואל אותך, כשתהיה בעל ותהיה אבא, ותהיה אפילו דוקטור, זה האדם שאתה רוצה לראות במראה? אדם אלים? אדם שמרביץ? אדם שפוגע? זה הבן אדם שאתה רוצה לראות? ויותר מזה אני אומר לך, אתה חושב שזה אי פעם יעבור לך? זה לא יעבור. אתה יודע שאתה תהיה אלים גם בגיל 80? אומר, איך זה יכול להיות? אתה לא, אני אסביר לך, זה מאוד פשוט. יש אנשים אלימים בגיל 80, אומר לי, איך? אבל אין להם כוח, אין להם שרירים. אמרתי לו, מה זה קשור לשרירים? אתה הולך ונהיה בן אדם אלים, אתה יום אחד נוסע בכביש, פתאום מישהו זרק, הניח עמוד באמצע הכביש. אתה כאדם אלים, מה תעשה? תקום, תעצור את האוטו, תצא, תתחיל לצעוק, מי שם פה? למה שמו פה? כל החיים שלך מרמור. הוא אומר לי, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, אולי תרגיל את עצמך מהיום, שאתה רואה עמוד, תעקוף אותו מהצד. אתה רואה ילד שפוגע בך, במקום לתת לו אגרופים, תסמן לעצמך בראש, זה ילד לא טוב, לא נעים לי בחברתו, תפוס מרחק. פשוט תעקוף, תלמד לעקוף מכשולים. זה החיים שאתה רוצה, שעל כל רמזור אדום אתה תדפוק על ההגה או תדפוק את הראש בשמשה? זה מה שאתה רוצה? החיים שלך יהיו סיוט, ואתה יכול להיות אלים גם בגיל 80. תסתכל, לפעמים בבית כנסת אפשר לראות את זה. איזה זקן עומד למות. נדמה לו שמישהו לקח לו את העלייה לתורה. איזה צעקות, איזה גיערות, איזה מריבות. על מה? על מה? אמרתי לו, בן אדם אלים הוא ממשיך להיות אלים, רק בגיל מסוים כבר אין לו כוח להרביץ, אבל הוא ממשיך להתעצבן ולצעוק. עזוב את הרבנים, זה בשבילהם? הוא אומר לי, אבל פלוני מהכיתה כל הזמן מעצבן אותי. אמרתי לו, מעצבן אותך, בשנה הבאה הוא נפרדות דרככם, הוא הולך לישיבה שלו, אתה לישיבה שלך. אתה עם עצמך הולך כל החיים. החברת שקעו, לא. הוא נפרד ממך. זה הבן אדם שאתה רוצה שבוקר בוקר, יום יום, כשהוא שוטף פנים ומסתכל במראה, זו הדמות שאתה רוצה, שאתה רוצה לראות מול העיניים. אתה עזוב את הרבנים, עזוב את כולם. הלסת התחתונה שלו נשמטה, הוא מסתכל עליי ככה, בוהה. הוא אומר לי, I don't believe what I say. אני לא מאמין מה ש... מה שאתה אומר. הוא התחיל לעבוד. מה עשה את ההבדל? למה כל המטפלים לא הצליחו? והשיחה שלו איתנו כן פעלה. אתם יודעים למה? מאוד פשוט. כי הם דיברו לא מתוך חסד לאברהם. הם דיברו מתוך מידות. כולם נוגעים בדבר. הוא מעצבן אותם בכיתה. הרבנים, המורים, החברים, ההורים כבר מפעילים אנשים מבחוץ. כולם רוצים כאילו, ויש גם כאלה שיש להם את האינטרס. הם רוצים להצליח איתו בשביל השם הטוב שלהם, אני לא יודע מה. ואת כל הכעס שלהם עליו, את כל המרמור, אז מה הם מסבירים לו? אתה יודע מה יהיה לך, אתה תהיה בן אדם אלים, אתה תסבול, אתה ככה, גם כשאומרים אפילו את אותם המילים. זה לא מגיע מחסד. אבל לפעמים דווקא אדם מנוטרל, מרחוק, ניטרלי, סליחה, מסתכל. הוא אומר, איך אני עוזר לנער הזה? איך אני יכול לעשות איתו חסד? הוא במצוקה, הוא מסכן, הוא קלו בתוך המידות הרעות שלו, בתוך האלימות שלו. איך אני עוזר? לא, לא לי, לא. אותו הדבר זה סוד המשמעת. כשאנחנו אומרים להורים, תעשו רשת ביטחון, רוגע שלוות תקיפות. כשאנחנו מדברים על לטבוע מהילד דרישה ולעמוד עליה. אבל זה, אם זה מגיע מתוך כעס, נתיח מגיע מתוך, אני אמרתי ואתה תתכופף פה בבית הזה, אתה תדע שיש פה בעל בית כאן. לא, אתה לא תעשה מה שאתה רוצה. אתה חושב שבצרכות משיגים חינוך? רק ממקום של חסד. שאתה מבין שהילד הזה עלול לגדול בלי כללים, והוא עלול להיות פרא אדם, והוא הראשון שיסבול, והוא גם במקרה הבן שלך. אתה לא רוצה שהוא יסבול. ואז אתה מתחיל לעשות איתו עבודה, אתה מתחיל לחנך אותו לאט לאט, או במרכאות פעולה חיצונית שנראית כאילו אתה מקופף אותו, כאילו אתה קופה אותו. אז רק בפעולה החיצונית, אבל בלב לבך אתה מכוון, ואתה אפילו לוחש לשם מצוות חסד, הרי אני מכוון לעשות צדקה עם הילד הזה, כדי שיגדל לעולם של כללים, לעולם של מחויבות, כדי שהחיים שלו יהיו מאושרים, כדי שיהיה מוכשר ללמוד תורה ולקיים את המצוות ולקבל את עול המצוות. צריך להתחנך לעול, נכון, אבל מאיזה מקום זה מגיע? מזה שאני קורסת ואני לא יכולה וצריכה עזרה בבית והם לא עוזרים לי ואני מתמוטטת. בשביל זה יש עזרות בית, לא ילדים לא נבראו בשביל זה. אבל אם את במטרה של חסד, ואת אומרת, הילדה הזו המסכנה, אין לה תפקידים בבית, אין לה מחויבויות, היא כל היום רובצת על הספה ולא עושה כלום, היא תסבול. וזה פיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן בידיים שלי. איך אני יכולה למרוד בפיקדון הזה? ואז מתוך חסד, את לומדת חינוך, ואת מקיימת חינוך, אז הכל נראה אחרת, ופתאום דברים היוצאים מן הלב, כן נכנסים משום מה אל הלב. זהו, אם כבר דיברנו על הנושא הזה של ללמוד חינוך, אז לומר לכם שבעזרת השם בשבוע הבא אנחנו פותחים קורס פרונטלי להכשרת יועצות חינוכיות בירושלים. זה קורס מאוד נדיר, זה פעם בכמה שנים שאני מתפנה לעשות את הדבר הזה, זה יום לימודים מרוכז מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים בגבעת שאול בירושלים. עדיין יש אפשרות להירשם לקבוצה שמתגבשת, אנחנו מתחילים בעזרת השם, אמורים להתחיל בשבוע הבא. אז אני נותן לכם שני טלפונים, מספר הטלפון אחד להרשמה באתגרים בחינוך 077-405-2003, אני חוזר 077-405-2003, ניתן להשאיר הודעה, משתדלים לחזור לכולם. בנוסף על כך, מי שמשתמשת בוואטסאפ יכולה לקבל כבר את כל הפרטים, כולל אפילו לינק להרשמה, דרך מספר הוואטסאפ 058-680-8876, אני חוזר 058-680-8876. בנוסף על כך, גם בלי קשר אל הקורס הזה להכשרת יועצות חינוכיות תורניות, כל מי שרוצה להתעדכן באתגרים בחינוך, לקבל מדי פעם תכנים, חלקים מהרצאות, כל מיני פעילויות מעניינות שאנחנו עושים ועדכונים, יכול לשלוח את המילה צריף לוואטסאפ 058-680-8876. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, שלמה פולק יקבל את השיחות שלכם כאן באולפן ב-03-500-93-93, יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם ולפני שנפנה גם לשאלות כתובות ששלחתם לנו כאן באתר, דרך אתר כל חי אגב, הודעה לשידור, ושם אפשר לשלוח את השאלות. אבל לפני כן, אני לא רוצה לשכוח, הרבה פעמים כבר נתבקשתי, ובסוף בסוף, בסוף התוכנית שכחתי להזכיר. אז אני משתדל, תמיד השתדלתי לאורך השנים, ואני אשתדל בעזרת השם בלי נדר, שתמיד זה יישאר כך, שכל מי מהמאזינים שלנו שמעוניין להתייעץ איתי לא יצטרך לעבור בירוקרטיה וכדומה. אני נותן את מספר הטלפון האישי שלי, הוא לא חסוי, רק בבקשה להצמד לשעות שבהם אני לא מבטיח לענות, אבל אלו הם השעות שאני יכול בדרך כלל לענות, גם לא בכל יום, אבל אפשר לנסות, זה לא מפריע שמנסים עוד ועוד, אבל לפחות שיהיה לכם ערוץ ישיר, מספר הטלפון שלי 058-405-2003. 2000, אני חוזר, 058-405-2000. לפני השאלות שלכם, אני רוצה עוד נקודה אחת קטנה להשלים לדברים שדיברנו. כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, כך ראינו. מה זה בעצם אומר? מה זה כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו? אחד הדברים שהכי פוגעים בנו, אני מדבר בהקשר הזה של חינוך ילדים, זה ניפוץ החלומות. בואו נעצור רגע את העיניים. דמיין את עצמך, אתה אב צעיר, אתה אבא בן 30, 40. תעצור רגע את העיניים. תנסה לחזור אחורה לשנות הישיבה שלך. מה היו השאיפות שלך? מה היה בדמיון שלך? נכון? מה היה בדמיון שלך? שידוך כזה וכזה. אני ניגש לשולחן שבת, ו10 ילדים מקיפים את השולחן, כולם לבושים יפה, כולם מנומסים, כולם עדינים, כולם יפיפיים, עם, 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 עם טלטלים זהובים ועיניים בוהקות, עם חן נסוך על פניהם, מלאים בדרך ארץ, עומדים בתור אחד אחרי השני להגיד דבר תורה על שולחן שבת. האווירה מרוממת, השקט, השלווה, האהבה, אחווה, שלום ורעות שבין כולנו, בית לתפארת, ואחר כך כשהם גדלים הם מתקבלים לישיבות הכי טובות ולסמינרים הכי מכובדים, ואנחנו מחתנים אותם באושר וכבוד. נכון, פחות או יותר אלו היו הדמיונות כשאנחנו בישיבה. הנה חלפו 15 שנה, פתאום אתה מוצא איזה ילד אחד עם ADHD, הבת ההיא בכלל מתחילה לצאת לו מהדרך, זאת מסתכלת פה, זה הולך שם, שולחן שבת זה מושך את המפה, זה דוחף את השני, זה צורח, שלא לדבר על המראה החיצונית, תכננו ילדים יפה פיים, פתאום זה יצא ככה, זה עם אף עקום, זה עם עיניים ככה. ויושב אבא אחרי 15 שנה מאז שהוא התחתן, מסתכל על הג'ונגל שמסביבו ואומר, מה קורה פה? צרכה אחת אדירה. כל מה שעומד וסותר את הדמיון שלנו, את מה שרצינו שיהיה, כאילו אני רואה בילד הרע במרכאות, זה שעושה לי את המוות במרכאות, אני רואה בו כמנפץ החלומות שלי, כמישהו שיחזב אותי, כמישהו שהרס לי באופן אישי, ואז אני נהיה אויב, ואז אני נהיה עוין. שוב פעם, אני לא אראה שאני עוין, גם לא בעיני עצמי. אני שוב עוטה על עצמי את אדרת החינוך, את אדרת האצילות, את פסוקי חז"ל, את פסוקי התורה, את מאמרי חז"ל. כולם משמשים לטובתי, כי צריך לחנך את הילד, כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, וככה זה לא יראת שמיים, ולתורה נקנית רק במסירות, מה אתה כל פעם בהפסקות שלך אתה יוצא לשחק, תשב ללמוד, ובמיעוט מאכלים של מעדנים ומשקים, די, תהיה בן אדם, תהיה בן תירה. כאילו חינוך. שלא לדבר לפעמים אפילו על אדם שעומד בראש מוסד תורני, והוא גוער בבחורים, או עושה פעולות נמהרות מולם, כמו להעיף ילד הביתה, או בחור הביתה, כמו לא לסדר לו ישיבה אחרת, כמו לגעור בהורים שלו. הכל באצטלה תורנית. אבל בפנים, הבחורצ'יק הזה, הוא אויב אותי, הוא הורס לי את השם של הישיבה. הוא הורס לי את השם של המקום, הוא הורס לי את השיעור. אני משמש כיועץ, אמרתי לכם, יועץ מלווה, מלווה מוסדות חינוך. ובנוסף על כך, אני בעצמי ניהלתי פעם מערכות חינוך. ולפעמים אני נכנס איש צוות ואומר, תשמע, אל תעשה איזה, אי אפשר, אני רואה את האמוציות של הרבה. הוא אומר לי, הוא הורס לי את השיעור, עד שאני בונה, מתחיל איזה מהלך, הוא הורס לי, הוא מפרק לי, כולם אחר כך לא שומעים בקולי. מסתכל עליו, אני אומר לו, ידידי, אתה רוצה כוס מים? תגיד לי, אתה רב עם ילד בנס... אני לא מבין, מי הורס לך? מה אתה פה בונה בכלל? חסד לאברהם. אברהם הוא מידת החסד, והוא אבי אבות המחנכים למען אשר יצווה את בניו. והוא לימד אותנו שכל פעולה חינוכית שלא באה בעומקה משורש של חסד, רוב רובם של הסיכויים שהיא פעולה שהיא מזיקה אל הילד, מזיקה לו. הוא הורס לך את השיעור, הוא נהיה אויב בעיניים שלך, אצל נשים זה עוד יותר לצערי הרב מצוי, אצל מורות, בפרט מורות צעירות וחדשות, שפתאום איזה ילדה ככה לא נעימה גם במראה שלה, מקלקלת לה את השיעור, הורסת לה את המשמעת, ואז היא מתחילה לראות בילדה אויב. וזה אסון, זה אסון שאין... אין לתאר אותו. אבל מה רש"י כותב על כל המעביר את מידותיו? הוא אומר, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הלשון שלו, הרעיון שהוא מבין, אומר, כמו אין מעבירין על האוכלין, יש הלכה שאם אתה רואה אוכל, אל תעבור מעל. אז כמו שאין מעבירין על האוכלין, ככה גם תעביר על מידותיך, אומר רש"י, כלומר, מניח מידותיו והולך לו. אם אתה מזהה כמורה, או את מזהה כמורה, או אתה מזהה כהורה, שהילד הזה מעורר אצלך אמוציות אינסופיות, שליליות, תניח את מידותיך ותלך לך. אל תעיר לו, אל תצעק עליו, מוטב שלא תחנכו כל ימיו, תשיג פחות נזק מאשר אם תחנך אותו במרכאות מתוך המידות הרעות. ומה אכפת לך להרוויח עוד סגולה על הדרך לשנה טובה? לא אני אמרתי, לא סגולה. מה אמר חזל? גמרה? כל המעביר על מידותיו מחפשים איפה אפשר להעביר על המידות, אולי נתקשר לדוד ההוא שכבר 10 שנים לא מדברים איתו, בוא נעשה סוף לעניין, בוא נעביר על מידותיו. הדוד ההוא כמעט כבר לא זוכר אותך. מה אם המעביר על מידותיו היומיומי בתוך הבית שלך, עם הילדים שלך, כן, אלה המעצבנים, כן, הילד עם ה-ADHD, כן, זה שעושה לך את המוות. אולי שמה יש לך הזדמנות לעשות כל המעביר על מילותם. אולי תגיד לילד הזה, המסכן הזה, אולי תסתכל עליו סגולה טובה ובדוקה, זה אני נותן לכם. זה לא מהגמרה, זה אני נותן. להתבונן בילדים כשהם ישנים. תסתכל עליו ותדבר לעצמך, מה חטא הילד הזה שאבא שלו צריך לצרוח עליו? מה חטא הילד הזה שהוא עומד לפעמים מול רבי ומערכת חינוך? לא תמיד היא הוגנת. ואחרי זה אני בא ואני צועק עליו, והאימא צועקת עליו, ואחותו רבה איתו. מה חטא הילד הזה שבסך הכל נמצא 7 שנים פה בעולם של בורא עולם? למה שלא אניח את מידותיי? אניח את חלומותיי הענוגים מימי בחרותי לאיך אני רוצה, באיזה מידות אני מבקש שבורא עולם יתפור לי את הילדים שלי. אולי במקום להתעסק בזה ולנסות לתקן לבורא עולם את המידות כי זה יצא לו קצת מפוקשש, אולי במקום זה תגיד לעצמך, תתבונן על הילד כשהוא ישן במיטה ותגיד, איך אני משמח את הנשמה הזו של בורא עולם? איך אני הופך את הילד הזה? איך אני מפזר לו נקודות של אור? אבק של כוכבים בחיים שלו. איפה אני יכול לפזר לו? איזה רגע אני יכול להנעים עליו? אולי כשהוא בא מהתלמוד תורה, לפעמים סוער, לפעמים מצוברח, לפעמים אדום כמו עגבניה. אולי במקום להגיד לו, לגעור בו מיד, למה אתה סורק את התיק ליד הדלת? כמה פעמים דיברנו? שב לאכול, אחר כך נדבר. אולי במקום להנחית עוד פטיש על ראשו. אולי אתה יכול להפוך לו את הרגע הזה לנעים. אולי אתה יכול לקבל על עצמך ממחר. כשהילד חוזר מהתלמוד תורה, נקבל אותו בחיוך. אם אתה לא רגיל לחבק, אולי גם חיבוק. אולי גם איזו לחישה קטנה באוזן. בן יקר שלי, אני כל כך שמח ששבת. אני שמח לראות אותך, אתה האור שבחיים שלי. למה שלא ניקח את מידת החסד של אברהם אבינו ונתחיל לפזר אור, המון 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 אור על הילדים שלנו? נפזר חיוכים ונפזר מילים טובות ונפזר אהבה וחום אבל הוא עושה, אבל הוא מצבין, אבל איך שהוא בא אני לא מספיק להגיד לו מילה טובה, הוא כבר הופך את כל הבית. לא שמעת את האמרה המפורסמת שהגה מורי ורבי בחינוך? אין ילד רע, יש ילד שרע לו. הרי מה באמת היה רוצה כל בן אדם, לא רק ילד? יש ילד שלא היה רוצה לבוא הביתה בחיוך, בנינוחות, ההורים אוהבים אותו, כולם שמחים בקיומו, נעים לו, טוב לו, אף אחד לא צועק עליו. יש ילד אחד נורמלי בעולם שבתוך תוכו לא רוצה את זה? לא, אני רוצה מריבות, לא, אני רוצה שאבא יצעק עליי, אני רוצה שאחטיף לי סטירה, אני רוצה עונשים. יש ילד כזה, אתה מאמין בזה? אז למה אתה מחפש כל הזמן את הפגמים? ככה אנחנו רוצים להיכנס לראש השנה? אנשים מחפשים בחוץ, בחוץ, חסדים, דברים, בתוך הבית שלך. כך מקובלנו מרבותינו, לא שצריך להגיד את זה. אבל למי שיש לו איזשהו ספק, זה כך מקובל רב מפי תלמיד. עובד השם, זה מתחיל קודם כל מהבית, אחר כך זה לסביבה, ואחר כך זה גם בחוץ ממש. זה מתחיל קודם כל מהבית. תבדוק מה אשתך אומרת עליך. מה הילדים שלך אומרים עליך. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אנחנו עובדים בדיוק הפוך. בחוץ אנחנו האנשים הכי נחמדים בעולם. בבית שומו שמיים. טיפ 6. טיפשים, אנחנו טיפשים. אני אומר באמת, זה כואב גם לי לפעמים. יש לנו טבע, מלאה בזהרורים, בכוכבים של זהב. ובמקום לפתוח את הטבע ולקחת חופן, ולפזר על הילדים שלנו אור, ועוד אור, ועוד זהרורים יפהפיים, אנחנו לוקחים את הקופסה של האש והגופרית, ושופכים לה ברותחת עליהם. ואת התוצאות, אל תחפשו בבית שלכם. תקשו רגע לחלון. תקשו לחלון. תסתכלו על הרחוב. תראו כמה קבוצות שיושבים על הברזלים. כמה, כמה, כמה. כל אלו בחרו ברע, כן? כל אלו לא רצו להיות ילדים טובים של האבא. כל אלו לא רצו להיות חלק מהמשפחה. הם מטיילים בליל שבת עם גרעינים ומפזרים בכל הכביש. למה? הם לא היו רוצים עכשיו חמימות, נעימות בשולחן שבת עם אבא ואמא. כן? אתם חושבים שילד בחר ברחוב? אין ילד שבחר ברחוב. יש ילד שברח לרחוב. לרחוב לא, ברחוב לא בוחרים, אלא רחוב בורחים. וזה כאב לב שאין לתאר עליו. והנה אנחנו עומדים שלושה שבועות לפני יום הדין. וחזל גילו, אמרו, הנה, הנה, הלא מחתרת חתורה לפניך. אתה יכול ברגע אחד להפוך מרשע לצדיק, לזכות להחתם אתה ואשתך והילדים לחיים טובים ולשלום. לא סגולות של מקובלים שאני לא מזלזל בהם. לא עם שידור מיוחדים ברדיו מאיזה קבר חדש שמצאו אתמול. לא. גמרה. כל, לא משנה מהי רמתך הרוחנית. כל המעביר על מידותיו, אפילו אם הוא רשע, אני מדייק. כי כתוב כל. מעבירים לו על כל פשעיו. על המזידים הכי חמורים, על הפשע. ואתה מחפש הזדמנויות איפה אפשר לעשות את זה? אצלך בבית, מתחת לאף. הילד פגע לך בכבוד? תעביר על מידותיך. תחייך אליו ותגיד, בני היקר, אני רואה שאתה סובל, אני רואה שקשה לך. אני בטוח שלא היית מתחצף אם לא שאתה עובר משהו. לא משנה מה שיהיה, אני בצד שלך. אני אוהב אותך, אתה יקר לי. אין חומה אחת בעולם שחום לא ממיס אותה. לפעמים הורים אומרים לי, הילד שלי עם חוספס, הוא ככה, הוא ככה. הוא כזה, הוא כזה. הוא כבר בנה חומות. אני אמרתי חידוש בעניין הזה. חומה זה חום, היי זה שם השם. אין חומה בעולם שחום של אבא ואמא, שמגיע באמת מהמקום שהשם רוצה אותו, אין חומה כזו שלא תימס. אין, לא קיים. לא קיים. ילד שסופג ומרעיפים עליו חום, אהבה, שמחה, שמחים בו באמת, ילד כזה, שיהיו לו את החומות הכי נוראיות. הכל עם מס. אז הנה ההזדמנות לפנינו. חסד לאברהם. כל המעביר על מילותיו נתחיל בבית. גם נזכה לילדים מחונכים יותר. גם נזכה לשנה טובה. מה יותר טוב מזה? אז לפני השאלות הכתובות שלכם, נזכיר ונאמר לכם שקורס להכשרת יועצות חינוכיות שיתקיים בעזרת השם בירושלים, זה ימי לימוד מרוכזים, כל יום חמישי מהשעה 9 בבוקר ועד 1 בצהריים בגבעת שאול בירושלים. זה מיועד להכשיר יועצות, זה יום לימודים מרוכז פעם בשבוע. אני נותן לכם שני מספרי טלפון, מספר טלפון אחד שבו או שקיבלתם מענה או שאתם משאירים הודעה וחוזרים אליכם, 077-405-2003, אני חוזר, 077-405-2003, זה הטלפון של אתגרים בחינוך. שמה, אגב, אתם יכולים גם להשיג את הקורסים המוקלטים המצוינים שלנו, הדיסקון קי לשמע, שנקרא רישיון לחנך, שזה 15 שעות של הדרכה הורית מדהימה, כולל 6 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת. כדי לדעת מהם הטעויות הנפוצות שצריך להימנע מהם, כדי לדעת מהם הצרכים הנפשיים של הילד, כדי לדעת מהם מטרת המשמעת, ואיך אפשר להביא אותה מתוך חסד כמו שדיברנו, ואיך אפשר עד החלקים הפרקטיים ממש. יש שני קורסים, אחד נקרא רישיון לחנך, הקורס השני גם כן מוקלט, נקרא יסודות החינוך, של 42 שעות לימוד, כולל חוברת, כולל מי שרוצה ללמוד את זה אפילו במסלול לתעודה בלימודים מרחוק,
כל זה אתם משיגים באתגרים בחינוך, 077-405-2003. בנוסף על כך, אלו שמחזיקים וואטסאפ, יכולים לקבל את כל החומר על הקורס הפרונטלי, קורס להכשרת יועצות בירושלים, כולל אפילו לינק להרשמה עצמית. פשוט תשלחו את הבקשה שלכם לוואטסאפ מספר 058-680-8876, אני חוזר, 058-680-8876. ובמספר וואטסאפ הזה, גם מי שלא מתעניין עכשיו בהכשרת יועצות, אלא סתם רוצה להצטרף לקבוצה ולקבל מדי פעם תכנים, שלחו את המילה, צרף לאותו מספר. טוב, מעט אלמונית כתוב לי פה, ביתי עולה לגן 3 בשישי הקרוב. עד היום היא הייתה בבית. הייתה איתי בבית, מאוד קשורה אליי, בוכה כשאני לא נמצאת. כיצד ניתן לסייע לה להסתגל למסגרת החדשה בקלות? אמנם השואלת שואלת על הבת שלה, אבל אני מניח ומרגיש מתוך הכתב שהשאלה היא לא שאלה על הבת, אלא שאלה על עצמך. אני מבין שלך קשה עם הדבר הזה. ובהבנה הזאת תמונה גם בעצם התשובה. לנו קשה להיפרד מהילדים, בעיקר בפעם הראשונה. וזה בסדר, זה מעיד על זה שאנחנו אנשים רגישים ואנשים חמים, וזה בסדר וזה טוב. התשובה היא, כיצד ניתן לסייע לה להסתגל למסגרת החדשה בקלות? התשובה היא בזה שאת תסייעי לעצמך להסתגל לזה שהבת שלך נכנסת למסגרת חדשה, בזה שאת תסייעי לעצמך, בזה שאת בעצמך תשתדלי לשדר לה שזה המציאות וזו השגרה החדשה והכל בסדר, זה מאוד יעזור. בנוסף על כך, מאוד מאוד חשוב שלפני שהילד עוזב את הבית או לפני שהוא נכנס אל הגן, לתת לו חיבוק ולהגיד לו, להגיד לילדה במקרה הזה, למרות שהיא עדיין קטנה מאוד, אבל להגיד, אמא מחכה לך, אמא בבית, אמא לא הולכת לשום מקום, אמא מחכה רק לך. עכשיו אני משאירה אותך בגן ואני הולכת הביתה להכין לך אוכל ולחכות לך. בגלל שיש משהו פסיכולוגי עמוק, שכשילד מבחינתו, במרכאות, זורקים אותו באיזשהו מוסד לימודים, כאילו הדלת נסגרת מבחינתו, אמא עכשיו נעלמה. אמא לא באמת נעלמה. בזה שאנחנו עושים הכנה לילדה, או לילד, ואנחנו מנסים להמחיש לו שנכון שהגוף שלי עכשיו הולך ממך, ואתה נשאר בגן, אבל הנשמות שלנו ביחד, אני רק הולכת להכין לך אוכל ולחכות לך. זאת אומרת, בזה שהדלת נסגרה, לא נפרדנו. אני מחכה לך, אני כאילו, הקשר בינינו ממשיך. השפה הזו והתרגולת הזו יכולה מאוד להקל. להגיד לך שזה יפתור את הבעיה לגמרי? לא. וגם לא נגדיר אותה כבעיה? זה תהליך טבעי ונורמלי. אמא ובת שאוהבות אחת את השנייה, וקשורות אחת לשנייה, קשה גם לאמא, וקשה גם לילדה, וברוך השם שזה כך. תראי לך שלילדה שלך לא היה קשה בכלל, היא אפילו הייתה שמחה גם לישון בגן, רק לא לראות את אמא. נראה לך מצב בריא? תארי לך אמא שאומרת, יאללה, הילדה הזאת שתשתער בגן, שתישן שם, שתאכל שם, שתגדל שם. נראה לך גם בריא? גם לא בריא. אז ממה את כביכול סובלת במרכאות? מזה שלך קשה ולילדה קשה. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא מזמור לתודה, תודה שזה הקושי שלנו. זה קושי שמגיע במקום בריא, ממקום של משפחתיות, ממקום טוב באמת. זהו, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של קירות שקופים מגיעה אל סיומה. אתן לכם עוד פעם את מספרי הטלפון לרישום לקורסים שלנו, גם המוקלטים וגם לקורס הכשרת יועצות שיתקיים בירושלים, 077-405-2003 או וואטסאפ 058-680-8876. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצות 058-405-2000. תודה לטכנאי פנחס בינדר, תודה לשלמה פולק המפיק, תודה לבצלאל קהן מנהל התוכניות, לאבי רוזן מנכ"ל הרדיו. נשוב ונשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא, ועד אז המשך האזנה הריבה ולילה טוב.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול